אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הפארקים שלה הפכו את הקרקעות לשוות זהב. בזכותה ערים נהיו למעצמות תיירות. גם אחרי שפשטה את הרגל בתחילת הדרך, היא החברה שעושה הכי הרבה כסף מאטרקציות בעולם, ואם כל זה לא מספיק, יש לה גם קו ספנות. אז איך זה לעשות כסף מאגדות? אבק פיות עם סודות הנדלן של דיסני. איתנו אלעד נווה, עורך דין ביום, דיסני פן בלילה, בשנים האחרונות מתמחה בחקר הפארקים של דיסני. אלעד, שלום.
היי, משי, מעניינים.
בסדר גמור, מה שלומך?
מעולה.
כיף להריח אותך פה?
כיף להתארח.
טוב, יאללה, נצלול?
יאללה.
מה קורה? תספר לנו קצת, כמה פארקים יש לדיסני בעולם?
אז מצחיק, כי אנשים חושבים שיש לדיסני 3-4 פארקים ברחבי העולם. כולם מכירים דיסני וולד בארצות הברית, או דיסנילנד בחוף המערבי, או דיסני וולד בחוף המזרחי, ואת יורו דיסני, מה שנקרא היום דיסנילנד פריז ריזורט. אבל אנשים לא יודעים שלדיסני יש בעצם 12 פארקים ברחבי העולם. הם מחולקים אמנם למספר מתחמים מרוכזים, אבל מדובר על 12 פארקים נפרדים לחלוטין, לכל אחד התמחות שלו, לכל אחד הנושא שלו, ולכל אחד האטרקציות המיוחדות לא. כמובן שברחבי העולם אטרקציות חוזרות בין פארק לפארק, אבל הרעיון הוא שיש המון 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 פארקים בחלוקה, וכל פארק הנושא שלו. כך לדוגמה, בארצות הברית יש שני מתחמים גדולים. כולם מכירים את המתחם המקורי, שאותו גם וולט דיסני בעצמו חנך, שנקרא דיסנילנד, נמצא בפרוור של לוס אנג'לס, באנהיים. ולא הרבה יודעים שלפארק הזה יש פארק קטן לידו, שנקרא חוויה הקליפורנית של דיסני, שהוא עוד פארק גדול שעומד בפני עצמו. במרחק כמה שעות טיסה במזרח ארצות הברית, וולט דיסני הקים מתחם ענק שנקרא דיסני וולד, וולט דיסני וולד. דיברת על זה באחד הפרקים הקודמים, והרעיון של וולט דיסני וולד היה בעצם להעביר את החוויה הזאת גם למערב ארצות הברית, אבל הכל על ספידים. זאת אומרת, אם דיסנילנד הוא מורכב בעצם משני פארקים, אז בוולט דיסני וולד, במתחם עצמו, שהוא בערך בגודל של גוש דן, עם מערכת היסעים ורכבות ואוטובוסים בין הפארקים, אנחנו מדברים על 4 פארקי נושא שונים, פלוס 2 פארקי מים, פלוס מתחם קניות ענק, שהוא גם כן יש לו כבר תמה חדשה, שלא מזמן הוחלפה, פלוס בערך 20-30 בתי מלון. אנחנו מדברים על מעצמה כלכלית ואתר תיירות שלא היה מבייש מדינה קטנה.
אנחנו יכולים להעריך כמה כסף הם עושים מזה בשנה?
לא יודע, המון.
מדובר על מיליארדים.
כן, מדובר על מיליארדים. חטיבת הפארקים, החטיבה הרווחית השנייה, לפני הקורונה אנחנו מדברים, בכל המעצמה של דיסני, ואם אנחנו מכירים את כל הסרטים ואת כל הזכיינויות החדשות של לוקאס פילם והאבנג'רס ומרוול וכל הדברים האלה, לא מדובר בדבר של מה בכך שהכסף הגדול מגיע מהפארקים, והפארקים האלה הם לא רק בארצות הברית. אז
זהו, עד עכשיו דיברנו רק על אמריקה.
דיברנו רק על ארצות הברית, שזה בעצם הליבה. אבל אז יש כמובן את הפארק שכל הישראלים מכירים, שנמצא במארלה וילה, שזה ליד פריז. כולם קוראים לו יורו דיסני, נכון? כשהוא קם הוא קרא יורו דיסני, הוא עשה אבל איזשהו מיתוג מחדש, והיום נקרא דיסנילנד פריז ריזורט.
אז שימו לב, יורו דיסני אאוט.
בדיוק.
דיסנילנד ריזורט אין.
נכון, דיסנילנד פריז ריזורט.
כי כולם מתבלבלים.
מדויק. אז דיסנילנד פריז ריזורט, שגם הוא למרבה ההפתעה, אנשים לא יודעים, אבל הוא מורכב משני פארקים, שני פארקים שונים. הפארק הבסיסי, שנקרא דיסנילנד פריז, ופארק נוסף, שהוא מקביל לפארק האולפנים שנמצא באורלנדו. זה נקרא אולפני הוליווד או אולפני דיסני, וכל פעם התרגום כל פעם הולך לאיבוד בצורה אחרת. אבל הוא באמת מקביל לפארק האולפנים שהוקם באורלנדו, שבזמנו כשהוקם היו קראו לו, אם הוותיקים אולי זוכרים אותו בשם MGM או משהו כזה, היום קוראים לזה הוליווד סטודיו. וזה הפארק, פארק שעומד בפני עצמו עם מופעים שונים, עם מתקנים שונים, עם אטרקציות שונות, וכשאנשים מגיעים לפריז, צריך לדעת שיש שם שני פארקים נפרדים, ביניהם יש מתחם קניות גדול שנקרא דיסני ויליג'. בקיצור, גם בפריז יש מעצמת דיסני קטנה.
ואנחנו ממשיכים לנוע עם היבשות.
ממשיכים לנוע עם היבשות, אז למעשה, מלבד ארצות הברית ופריז, שזה המתחמים המוכרים לנו, יש עוד שלושה מתחמי פארקים שנמצאים במזרח הרחוק. אז המתחם הכי קטן נמצא בהונג קונג, שהוא בעצם רק העתק של הפארק הבסיסי. כשאני אומר הפארק הבסיסי, זה בעצם הפארק שיש לנו גם באורלנדו שקוראים לו Magic Kingdom, וגם בדיסנילנד שקוראים לו דיסנילנד, וגם בפריז שקוראים לו דיסנילנד פריז. אז יש העתק שלו שקוראים לו דיסנילנד הונג קונג, והוא נמצא במרכז הונג קונג. זה בעצם מכל המתחמים בעולם, זה בעצם המתחם הכי קטן. פארק אחד חמוד נמצא בהונג קונג.
הוא גם הכי חדש?
לא, הוא לא הכי חדש. תכף אנחנו נגיע לפארק הכי חדש. אז האם אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל הפארק הכי חדש נמצא בשנחאי. פארק מטורף. מטורף שטרם יצא לי להיות בו, אני מגלה פה סוד. טרם יצא לי להיות בפארק בשנחאי. הוא פארק מעולה, וגם מיד אחרי שהוא נפתח קצת פרצה הקורונה, אז לא הרבה הספיקו באמת להיות בו. והוא גם עוד לא לדעתי סיים את כל האטרקציות שהן מתוכננות בו. יש בו איזושהי אטרקציה אחת, אבל זה אנחנו נשמור לפרק מיועד לאטרקציות. יש אטרקציה אחת שכרגע היא ייחודית רק לפארק הזה, איזושהי רכבת הרים מאוד מיוחדת שעכשיו מנסים להעתיק אותה לארצות הברית, אבל כרגע היא נמצאת רק בשנחאי, והוא גם קצת שונה מבחינת המבנה שלו, המבנה הרגיל של דיסני, של רחוב ראשי שמוביל לכל מיני מתחמי נושא, אז שם ויתרו על הרחוב הראשי ועשו איזשהו משהו שיותר מתאים, כמו שוק כזה שמתאים יותר לסין. מאוד נחמד.
מגניב, אז זה לא רק שדיסני חולשת על כל מקום בעולם בערך שיכולה לבנות פארק בו, אלא היא גם מתאימה את זה להלך הרוח במקום.
נכון, ופה, בניגוד לשאר הפארקים שהיא די כפתה את הסגנון שלה וכולי, פה כן היה איזשהו מסע ומתן שמאוד שילב את התרבות הסינית. אז נכון שעדיין אי אפשר לשים את כל הדמויות של דיסני שמסתובבות בפארק משחקנים מקומיים, כי אנחנו לא נשנה את איך שרפונזל נראית או איך שטיאנה נראית. בכוונה הבאתי את שני הדמויות, שני הקיצוניות האלה. הבלונדינית עם העיניים הכחולות, או האפרו-אמריקאית עם העיניים החומות, או מולן. זאת אומרת, גם בפארקים של מולן, בארצות הברית, זה לא משנה, מולן נראית מולן. אז גם פארקים בסין, הדמויות נראית דמויות, אבל שאר ההפעלה היא כמובן הפעלה של המקומיים, עם התרבות הסינית. מאוד 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 חזק. עד כדי כך ששינו את המבנה של הפארק הזה, אבל זה באמת להיכנס לדקויות, יש איזשהו ריאה ירוקה באמצע הפארק, משהו מאוד נדיר.
מדהים. קטור
מאוד יפה. וגולת הכותרת שלא הרבה מכירים במזרח הרחוק, זה המתחם של דיסנילנד טוקיו. אז לא הרבה מכירים את דיסנילנד טוקיו, אבל עוד פחות אנשים מכירים את העובדה שליד דיסנילנד טוקיו יש פארק נוסף שנקרא דיסני סי. זאת אומרת, כמו דיסנילנד זה דיסני, ארץ דיסני, אז דיסני סי, ים דיסני. הרעיון הוא שהפארק הוא מזכיר מאוד את הפארקים של דיסני, אבל עם איזשהו טוויסט שהכל הוא בעולם המים. זאת אומרת, עם, כמו ונציה, עם נהרות בין המתחמים. המתחמים הם לא ארץ ההרפתקאות וארץ המחר וארץ התגליות וארץ הערב הרוע, אלא יותר נמל ההרפתקאות או אי המתמון, או בקצור הוא מתחם מדהים לגמרי שנמצא באמצע, האמת שלא סמוך, הוא כמעט בתוך טוקיו. אז זה פרקי הנושא שנמצאים בעולם, שבנויים כפרקי נושא של דיסני, כאשר מה שמיוחד בפארק דיסני, לגבי, אם אנחנו נכנסים קצת לעולם הכלכלי, שפארק דיסני יפן הוא היחיד שנמצא לא בהפעלה של חברת דיסני, אלא באיזושהי חברת בת יפנית שקנתה את הזכיינות, והיא בעצם מתפעלת אותו. למה זה נעשה ככה? אני חושב שזה נעשה גם בשיקולים כלכליים. אני חושב אבל שיש פה גם קצת שיקולים פוליטיים של העולם המערבי נכנס לתוך היפנים שמאוד מאוד מאוד קנאים לתרבות שלהם. אז אני חושב שהייתה פה איזושהי פשרה.
כדי למקסם, אתה אומר, את מערכת היחסים הזאת, אז בדיסני החליטו,
נכון,
במקום לוותר אולי עליה לגמרי.
נכון, אני חושב אבל שדווקא יפן היא מדהימה מבחינת התרבות, גם תרבות האנימה וגם כל תרבות הטכנולוגיה. אז אני חושב שדיסני נכנס פה לאיזשהו נישה מגניבה והצליח לעשות שם שינויים, בדומה לפארק דיסני שנחי, גם שם הפארק הוא טיפה שונה, דיסני סי, זה משהו שאין מקום, אין אותו באף מקום בעולם. זאת אומרת, לא במתחם הענק באורלנדו, ולא במתחם המקורי בדיסנילנד, באנהיים, לוס אנג'לס, אין שום דבר שדומה לדיסני סי בעולם, שזה משהו מאוד מעניין. ואם אנחנו כבר נכנסים לאנקדוטות מעניינות שלא הרבה יודעים, אז כשדיסני פותח פארק בעולם, יש לו כל מיני כללים. זאת אומרת, הכללים שלי של איך אני עובד, מהי השייכות למשפחת דיסני וכולי, והם מפיצים איזשהו ספר כזה של איך עובדים בשיתוף פעולה, איך עושים הסבר פניך לתייר, לכל העובדים, איזשהו דיסני קוד כזה. ומה שמעניין שביפן, לפי השמועות לפחות, כי הכל בכל מיני סודיות וכאלה, לפי השמועות, מסתבר שהם ויתרו על התמאת הספר קוד שיתוף פעולה שיתוף פעולה ובעצם הסבר פניך ללקוח, מהסיבה הפשוטה שבתרבות היפנית זה כל כך מוטמע מלכתחילה, שזה קצת היה מעליב את היפנית, ואומרים להם, עכשיו תחייכו, עכשיו תקודו קידה, כי זה משהו שהוא כל כך בסיסי, אז בעצם ויתרו על הספר הפעלה הזה. ובכל זאת מסתבר שהיפנים חזקים מאוד גם בשירותיות וגם בזה, ככה שהם פחות צריכים את הקוד המוכתב של דיסני.
טוב, למי ששאל קצת בנוגע למספרים, אז עד טרום הקורונה, כלומר עד 2020, בכל שנה בערך ביקרו בפארקים של דיסני ברחבי העולם, בכל התריסר, כ-140 מיליון מבקרים בעולם מדי שנה. אז מדובר פה באמת במפעל כלכלי קפיטליסטי שלא מפסיק לעבוד, ואני מניחה בשנה שנתיים האחרונות יש אתגר מאוד מאוד גדול לחברה הזאת, כמו להרבה חברות במשק, איך באמת מתגברים על זה. אז אולי אחד הפתרונות להתגברות על המצב זה הקמת מתחמים חדשים עתידיים בעולם. ספר לנו על זה קצת אלעד.
אז בגדול, הפארקים של דיסני בעצם מתפתחים בהתאם לזכיינויות ולמה שקורה לחברת דיסני בעולם. אפשר להגיד שהפארק גדל או מתפתח בפיגור של 5 שנים בערך מהזכיינות. זאת אומרת, אם דיסני היום קונה את הזכיינות של לוקאס פילמס, מלחמת הכוכבים, או של מארוול, האבנג'רס, הלוקמים, אז עוד 3-4-5 שנים כבר נראה את הדברים האלה בתוך הפארק. האבטאר, פנדורה וולד, עולם פנדורה, שדיסני קנתה את הזכיינות של בעצם לעשות מתקנים או לעשות את העולם הזה, והם בנו בתוך Animal Kingdom עולם האבטאר, זה בעצם הקפיץ ב-20% את הביקורים באותו פארק. זאת אומרת, דיסני יודעת שאם אני אכניס את הזכיינויות החדשות לתוך הפארקים, זה ייצור עניין חדש. אנחנו לא מדברים על הישראלים שפעם ראשונה או פעם שנייה מגיעים לאורלנדו או לדיסני ואומרים וואי מגניב. אנחנו מדברים על אמריקאים שקונים כרטיס שנתי.
זה מצחיק, כי בדיוק באתי להגיד לך שהייתי שם לפני איזה שנתיים וזה היה וואו מגניב. אבל זה באמת, העולם עם האבטאר היה מטורף, מטורף. כמה שאני חיכיתי להגיע לאורלנדו, זה באמת שמעת לי את הלסת לרצפה.
אז כן, אז העולם האבטאר הוא מדהים. אותו דבר קרה שאחד הסרטים הכי, אני רוצה להיות עדין פה, כי כולם פה מעריצי דיסני, אבל אחד הסרטים הכי בעצם ידועים לשמצה אולי של דיסני פיקסר ומכוניות, אני אישית מאוד אהבתי אותו, אבל כל מעריצי דיסני מאוד אוהבים ללכלך עליו, אבל עשו אותו רק בגלל המרצ'נדייז, עשו אותו רק בגלל זה, עשו, לא יודע, אני נהניתי, נחמד, חמוד וזה וכולי, אבל מה שהם עשו זה הם בנו בחוויה הקליפורנית של דיסני, בפארק שליד דיסנילנד קליפורניה, בנו מתחם שלם של רדיאטור, או, אני יודע מה, איך זה נקרא, רדיאטור ספרינג, או איך זה נקרא, העולם, עמק הרדיאטור בעברית. כן. אז הם בנו שם מתחם שלם שהקפיץ שם את הקפיץ שם את הביקורים בכמה עשרות אחוזים בדיסנילנד. עכשיו, אותו דבר עכשיו קורה עם כל עולם מלחמת הכוכבים. אז נכון שכבר שנים יש בפארקים של דיסני מתקן שנקרא סטאר טורס, שהוא על בסיס מלחמת הכוכבים. אבל וואנס דיסני קנתה את הזיכיון של לוקאס פילמס על כל הסדרות העתידיות שהיא הולכת לעשות, והסרטים העתידים שכבר נעשו ועוד יעשו, והסדרות שהולכות להיות משודרות אך ורק בדיסני פלוס, בסטרים, בשירות הסטרימינג של דיסני, וכל הדברים האלה לא נפקד מההסתכלות הכלכלית, גם ההסתכלות בפארקים. זאת אומרת, אם אנחנו, אם פעם היינו מסתכלים על סרט פלוס מרצ'נדייז שווה כסף, אז היום אנחנו מסתכלים סרט פלוס מרצ'נדייז פלוס מתקן בפארק מסוים, או פלוס מתחם בפארק מסוים, שווה הרבה מאוד כסף. אז כבר עכשיו הוקם בארצות הברית, שני מתחמים, או מתחם אחד גדול שמחולק ל... אני חושב שהוא הוקם גם בדיסנילנד, הוא בטוח הוקם, באורלנדו אני חושב שהוא בשלבי סיום, שנקרא Galaxy Edge, שהוא בעצם עולם שלם, עולם שלם, אנחנו לא מדברים על מתקן אחד או שתיים, אלא עולם שלם על כמה קילומטרים רבועים ענקיים של כל הסיפור של מלחמת הכוכבים. ולא סתם מתקן אחד, אלא באמת תפאורה, מלונות עם תמה שמתאימה ועולם שלם. עד כדי כך אנשים הגיעו רק לשם בשביל לראות רק את הדבר הזה, שדיסני הגבילו את הביקור בתוך המתחם הזה לארבע שעות, כי כל הפארק היה ריק, פשוט כולם הגיעו רק למתחם הזה. עכשיו, זה עוד כלום לטרפת, שעכשיו נעצרה בגלל הקורונה, אבל הטרפת שהולכת להיות, כי הם הולכים להקים מתחם אבנג'ר, מתחם הנוקמים, שזה משהו שהוא מאוד 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 חזק בעולם, כל המותג הזה של הנוקמים של מרוול, וזה הולך להיות חזק מאוד בפארקים של דיסני, אחרי שהוקם מתחם של מלחמת הכוכבים, אחרי שהוקם מתחם של צעצוע של סיפור ושל מכוניות, וכו' וכו'. זאת אומרת, דיסני הקלאסי, כמו שאני ומשי זוכרים אותו מילדותנו, של הנסיכות וכו', עבר מהפך ראשון שזה פיקסאר, שיש פארקים שלמים שדמויות פיקסאר שם עם הכוכבות, מפלצות בים וצעצוע של סיפור וכולי, וזה בדרך כלל הפארקים הנלווים לפארקים הבסיסיים. אז אחרי המהפך הזה של פיקסאר, שהוא עשה מהפך אדיר בפארקים, אנחנו מדברים על המהפך של מלחמת הכוכבים, אנחנו מדברים על המהפך של המרוול, וכמו שאני מכיר את דיסני, עוד היד נטויה, זאת אומרת, היום מעט מאוד מותגים חזקים לא נמצאים בבעלות של דיסני. אני חושב שההחמצה הכי גדולה פה זה ההרי פוטר, שיוניברסל שמו עליהם את היד, והם הצליחו למנף את זה באמת לפארקים מטורפים של הרי פוטר, אבל חוץ מזה, רוב המותגים המטורפים שאפשר להכין מהם, שהם חומר למתקנים או לפארקים, נמצאים היום בדיסני, ואני אתן פה איזשהו משהו קטן בשביל משי. אחד המתקנים האיקוניים של דיסני, שנקרא Splash Mountain, שזה נקרא הר הנטז בעברית או משהו כן. כזה, שזה מתקן ישן שהישראלים, חוץ מזה שזה סירה מגניבה שאפה במים וכולי, הישראלים פחות מתחברים אליו, כי זה מבוסס על איזשהו סרט מאוד 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 ישן של דיסני רוחות הדרום, אני חושב שקוראים לו ככה, עד כדי כך שאני בעצמי לא זוכר בדיוק את השם ואת התרגום שלו, אבל פחות התחברו לסיפור אלא יותר למתקן עצמו, ובעקבות Black Lives Matter וכל הסיפור הזה של הסרט הזה הוא פחות פוליטיקלי קורקט, החליטו לעשות מהפך שלם והפכים את המתקן הזה, כרגע הוא אמור להיכנס לשיפוצים והופך להיות הסיפור של טיאנה. אז,
וואו.
כן, אז מי שיש סיבה שוב, לעשות, שוב להגיע למתקנים לפארקים ולעשות שוב את המתקן הזה. אז זה לגבי המתחמים העתידיים בפארקים של דיסני. אבל המעניין הוא...
כל זה לא היה מעניין?
לא, זה היה מעניין בנוגע לפארקים. אבל בעצם הקורונה,
כן.
בעצם עצרה פה איזשהו בועה ענקית מטורפת של תיירות שדיסני נכנסה אליה בשנים האחרונות. איזשהו, ענק רנסנס, אבל איזשהו משהו מטורף שדיסני התפוצצה לכל כיוון, ואני לא מדבר רק על פארקים. חוץ מהפארקים שכולנו מכירים, דיסני פתחה פארקי מים שנמצאים באורלנדו. דיסני פתחה מאות בתי מלון מלווים את הפארקים, אבל לא רק זה.
זהו, זה כבר לא רק חוויה שאתה בא לפארק, זה לא חוויה יומית נכון. שאתה לוקח את הילדים וזה מגיע, הולך. זה כבר הפך להיות מאורע. אני, כשאני הגעתי לאורלנדו, זה שבוע שלם שאתה בבית המלון של דיסני, פותח את הדלת של החדר עם הכרטיס של מיקי מאוס, ויש לך פתאום, זה לא רק פאסט פאס, וזה גם נכון. צמידים.
נכון, אז לא רק זה, החוויה מתחילה מהטרמינל, יש טרמינל
נכון,
באורלנדו
של דיסני. באים לקחת אותך עם האוטובוסים, נכון, נכון.
יש אולם בטרמינל שכל מי שרוצה להגיע לדיסני. בתוך טרמינל, בתוך שדה תעופה, יש טרמינל של דיסני. מגיעים אוטובוסים ממותגים של דיסני, שמראים לך במסכים, סרטים, כל הנסיעה. מביאים אותך מפתח הטרמינל למלון. המלון, יש לך שירותי הסעות מכל מקום לכל מקום, כל חמש דקות מגיע האוטובוס. Welcome to Disney Transportation System. זה אחד המשפטים שאתה שומע הכי הרבה, וזה מכל מקום לכל מקום, וכמובן המונורייל שתכף נדבר עליה, שזה החזון של דיסני שהוא לא הצליח להגשים, אבל כל הסיפור הזה של המתחמי תיירות, זה נהיה, הפארקים זה רק תירוץ לכל המסביב, ומתחמי גולף, ומתחמי קניות, ובית ספר אקדמיה לאומנויות, וכל מיני דברים כאלה שנמצאים בתוך המתחמים של דיסני, אבל לא הסתפקו בזה, ואמרו, אנחנו גם נבנה דברים למבוגרים, אז הם פתחו בהוואי, בית מלון למבוגרים, להוואי שלא קשור לפארקים של דיסני, אין שם תים או מיקי מאוס שמסתובב, אבל כן, זה מתחם ענק של דיסני שנקרא הילני או הלוני, לא זוכר בדיוק את השם ואת האגה ההוואית, אבל, אבל זה נמצא למי שאוהב דיסני, אבל כאילו בא לו גם מלון ספא מטורף בהוואי, וזה ממשיך.
רק אם בא לכם.
אם התעייפתם מספיק בפארקים ובא לכם וכולי, עוד פעם, הקהל האמריקאי שכבר מכיר את דיסני ויש לו כרטיס שנתי והוא כל סוף שבוע הולך לפארקים, אז וואלה, הוא רוצה גם לצאת לחופש.
כן.
אז אם לא הסתפקו בזה, אז אנחנו מדברים גם על קו הספנות של דיסני. אז דיסני מחזיקים קו ספנות, לא ברמה של רויאל קריביאן, אבל כן קו ספנות שלא מבייש את האטרקציות הגדולות בעולם הזה של הקרוזים. אנחנו מדברים על 4 אוניות, 2 בינוניות, 2 ענקיות. ברמה של אלפי נושאים, והרעיון של דיסני שכל כל
היית אומר שזה אפילו פארק צף על מים? כן, פארק צף על מים.
כמעט.
תורף.
כמעט פארק צף, עם כמובן עם ההופעות של דיסני וכולי, הם גם תמיד מתגאים על זה שהם היו הראשונים, אולי יחידים. פעם היו יחידים, היום כנראה הדביקו אותם, שעושים בלב ים מופע זיקוקים, שיש לו המון המון בעיות של בטיחות וכולי, אבל הם כנראה הצליחו לקבל את האישורים, אז יש להם מופע זיקוקים בלב ים, באחד הערבי הפיראטים שהם עושים על הספינה.
טוב, מה שנקרא דיסני כבר גם, זה לא רק סודות הנדלן, זה גם אנחנו כבר עוברים לימי האוקיינוס.
נכון, אבל אם אנחנו ניגע בנדלן בתוך האוקיינוס, זה מעניין שאת אומרת את זה, אז לדיסני יש אי פרטי שהם חכרו, שהאוניות שמגיעות אליו הן רק אוניות של דיסני. זאת אומרת, הדיסני קרוז משלב את האי הזה בבהאמאס, שנקרא קאסטווי קיי, שרק בנוי ככה שאוניות יכולות, אוניות דיסני מגיעות אליו, והוא לא נותן, זאת אומרת, בגלל שזה אי של דיסני, הוא בבעלות או בעלות חקירה של דיסני, הוא יכול לשלוט בכמות האנשים בכל רגע נתון, כי רק קרוזים של דיסני מגיעים לאי הזה.
מה יש באי הזה?
או, שאלה טובה. אז קודם כל, באי הזה, אני לא יודע אם זה מרשים, אבל באי הזה, קודם כל יש מזח שבנוי ככה שהאונייה יכולה לעגון באי. שזה לא מרשים לכאורה, אבל מי שקצת נמצא בעולם הקרוזים יודע שזה יתרון מטורף. למה זה יתרון מטורף? כי בעולם הקרוזים, כשאתה מגיע, רוצה לרדת לאיזה אי בבהאמאס או אי בזה, אחד הסיוטים או אחד הדברים הכי מעצבנים זה שמגיעות סירות קטנות לאונייה, לוקחות אותך ואז צריך לחכות. זה לא אותו דבר כמו שהאונייה עוגנת באי. אז נכון. בנו שם מזח מים עמוקים מיוחד, כדי שאוניות דיסני גם הגדולות, גם השניים הגדולות, יוכלו לעגון שם. אז קודם כל, האי הזה מחולק לכל מיני מתחמים. אין שם מתקנים, אין שם אטרקציות ברמה של מתקנים או ריידס, או רולר קוסטרס או מופעים, אבל כן יש שם חופים מסודרים, חוף עד גיל כזה וכזה, חוף למבוגרים בלבד, מגלשות מים קצת לקטנים, סיור באי, כמובן מאכלים מקומיים עם וייב של דיסני, אתרי צלילה שהטביעו בהם כל מיני דמויות של דיסני שאת צוללת לא יכול לראות, וכל מה שרק אפשר, שאי בבהאמאס יכול להציע, וכמובן יש לך את האונייה של דיסני שהוגנת לידך, אז אם אתה רוצה לאכול פיינקק בצורה של מיקי, או אתה רוצה אחרי זה לחזור לסיפון ולעשות זה.
אתה כבר היית על קרוז כזה?
אז קרוז כזה לא הייתי, לצערי הרב, זה ברשימה, זה ברשימה כמו דיסני יפן, כמו קרוז כזה, כמו המון דברים, כמו המתקן הזה בשנחאי שעוד לא עשיתי.
מהשיחה איתך אני קולטת שגם הרשימה שלי מתארכת.
כן, הרשימה ארוכה, ואני אף פעם לא מצליח להדביק, זאת אומרת, האימג'ונרים של דיסני, שזה דרך אגב מילה מגניבה, זה שילוב של אינג'ניר ואימג'ניישן, שזה יש רק... כן, אז קוראים לזה בעברית דמיונאים. אז הדמיונאים של דיסני הם צעד אחד לפני כולנו.
האנשים עם העבודות הטובות בעולם, אז בטוח הדמיונאים נכנסים לשם.
כן, לגמרי. אחד הדברים המדהימים שיש, איך אפשר להפוך סרט למתקן או לאטרקציה, זה פשוט מדהים. אז בעצם דיברנו על הפארקים, דיברנו על המתחם בהוואי, ועכשיו דיברנו על קו ספנות ועל האי הפרטי, אז זה בגדול, לא יודע מה, תורת דיסני מבחינת התיירות והחטיבת פארקים ותיירות שלה, שבעצם חולשת, האימפריה שחולשת בעצם כמעט על כל העולם.
וואו, בוא נחזור אחורה קצת.
יאללה.
שנות ה-40, 50, וולט דיסני כבר הצליח כבר למצב את עצמו אחרי שלגיה ושיבת הגמדים, ומייפיפיה הנרדמת וסינדרלה כבר לחברה גדולה בקליפורניה שמרוויחה מיליונים, וכעת הוא עובד על הפארק הראשון שלו, בעצם סוג של אתר נופש בפלורידה, שהוא רוצה להפוך למחוז שעומד בפני עצמו, תחת שליטה עצמאית של החברה הזאת, וממש כמה שנים לפני שהמקום הזה מוקם, הוא בעצם נפטר ומפספס. אנחנו כמובן מדברים על דיסני וורלד בפלורידה, שהוקם ב-67, אבל אתה מספר לי ש... עוד לפני שהאתר הזה הוקם, יש איזה סיפור סביב הקרקעות שלו, ובכלל קרקעות של פארקים אז, במאה הקודמת.
נכון. וולט דיסני בעצם גילה שבכל מקום שהוא מקים את הפארק, בעצם הכלכלה משגשגת. אממה, יש לנו איזושהי בעיה. הוא חלם על איזשהו פארק מאוד גדול, איזשהו מתחם מאוד 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 גדול של פארקים. כי בלוס אנג'לס, שם הוא בנה את דיסנילנד, שזה מתחם נאה, גדול, לכל הדעות, אבל מי שהיום מבקר יודע שזה אפילו לא עשירית ממה שיש בדיסני וולד מבחינת שטח. אז איך רוכשים כאלה איקרס, זה נקרא, לא יודע, כן. נתרגים את זה, כאלה שטחים, כן. כאלה שטחים מטורפים באורלנדו, בלי שברגע שישמעו שוולד דיסני מתחיל לקנות, אז המחיר פשוט יקפוץ. אז מה שהוא עשה זה, הוא פנה לכל מיני אנשי קש, והקים כל מיני חברות בת, וקנה בנפרד את הקרקעות על ידי כל מיני חברות בנות, כדי שלא ישימו לב שהוא קונה כל כך הרבה קרקעות, כדי שהמחיר לא יקפוץ, וכדי שהוא יוכל באמת להגיע לכמות הקרקעות שהוא תכנן.
שימו לב גם איזה מוח פיננסי יש לבן אדם הזה, וגם כשאנשים מסתכלים, רואים, שומעים על וולט דיסני, אז הם בעיקר זוכרים אותו על זה שהוא היה אנימטור מדהים, ועל זה שהוא צייר את מיקי מאוס וזה, אבל כשהוא דיבר בראיונות, כשהוא התראיין על זה, הוא אמר שהוא מאוד אהב להעיר, אבל זה היה תחביב בשבילו, זה היה משהו נחמד שהוא היה עושה כדרך אגב, וברגע שהוא גילה את עולם העסקים, אז הוא גילה את הפשן האמיתי בחיים שלו, וזאת אחת הדוגמאות הקלאסיות לזה.
אז אני אגיד לך מה, הפשן האמיתי שלו, בעצם הפארקים היו אם אני מסתכל על זה היום, הפארקים היו בעצם איזשהו...
חזון.
חזון, אבל זה מעניין, כי מה שאני איך להגיד, זה אנחנו חושבים שזה החזון, אבל אני מסתכל על זה בתור עצירת ביניים בדרך לחזון האמיתי שלו.
שהוא.
אז וולט דיסני בזמנו רצה להקים איזושהי קהילה עתידית.
עיר.
עיר, בדיוק. נכון. איזושהי עיר, עיירה, איך החזון העתידי הולך להיראות. עיר שאין בה תחבורה, שכל התחבורה היא מתחת לפני הקרקע. שמתניידים בה על ידי מסועים שהמגורים הם מסביב ובאמצע יש את המסחר, שכל התחבורה היא על ידי מונורייל, שזה רכבת שנוסעת על פס אחד באוויר, ואין בה זיהום אוויר, ויש את כולה מקיפה, כיפה ששולטת במזג האוויר, קצת כמו העולם של טרומן שראינו. וזה היה החזון שלו, שלצערנו הוא לא הצליח להגשים, כי השלטונות בפלורידה אמרו לו, קודם כל תקים את דיסני, את הפארק הראשון של דיסני שלך, ואחרי זה נראה מה קורה, ותוך כדי הקמה של דיסני באורלנדו, של דיסני הבסיסי, של הפארק הבסיסי של מג'יק קינגדום, אז הוא נפטר. ואז חברת דיסני באה ואמרה, אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות עם החזון הזה של וולט? אז חלק מהמתכננים אמרו, בוא נקים פארק שהוא מדמה עיר עתידית, פארק עם מלא חידושים ומלא דברים מגניבים וכו' וכו' וכו'. ומתכננים אחרים אמרו, לא, החזון שלו היפה, אבל בוא נקים משהו אחר, בוא נקים איזשהו פארק שבעצם ממחיש את השוני שיש בעולם וכו'. והמתכננים אחרים אמרו, לא, בוא נקים את הפארק החדשני, הקיימות, ואיך לקחו את שתי הרעיונות האלה, הרבבו אותם ביחד, וקיבלנו את פארק אפקוט באורלנדו. עכשיו, לא הרבה יודעים שאפקוט זה בעצם ראשי תיבות. ראשי תיבות של, אני אנסה לדייק,
כן.
רשמתי לי את זה, Experimental Prototype Community of Tomorrow. בעברית זה בעצם סוג של אב טיפוס ניסיוני של קהילת המחר. כן. אז כל פעם שאתם הולכים לאפקוט, תדעו שאתם הולכים בעצם לאקספרימנט ופרוטוטייפ של...
האמת שאני הרגשתי שאני קצת בעתיד.
נכון, פארק מאוד 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 מוזר, בניגוד לכל הפארקים של דיסני שמחולקים למתחמים, ארץ התגליות, ארץ המחר, ארץ וכו'. הפארק הזה מתחלק לשני דברים שלא קשורים אחד לשני. החלק הראשון הוא בעצם המון 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 דברים או מתקנים שקשורים לקיימות ולעולם המחר ולקדמה ולטכנולוגיות עתידניות וכו' וכו'. הולכים קילומטר או קצת פחות ונכנסים לעולם אחר שבעצם זה נקרא חלון הראווה העולמי. זאת אומרת, יש שם המון המון מתחמים של מדינות. לכל מדינה יש שם את המסעדות עם האוכל שקשור אליהם, איזשהו מבנה מונומנטלי שקשור למדינה, נגיד במתחם של צרפת, כמובן, יש את מגדל אייפל, וכל מיני בולונג'רי כזה וכולי. במתחם של מקסיקו יש את הפירמידה מאוד מפורסמת, ונגנים עם סומבררו וגיטרות וכאלה. במתחם של סקנדינביה יש לך איזשהו משהו של ויקינגים, שדרך אגב, עכשיו השתלטו על זה, קצת אנה ואלזה, אחד המתקנים הכי גדולים של דיסני, הם החליטו שכנראה ארנדל שייך לסקנדינביה, או שזה הכי דומה להם,
כן.
והם שמו שם, בתוך המתחם של סקנדינביה, הם שמו את המתקן הכי מבוקש אולי היום באפקוט, המתחם של אנה ואלזה, אבל הרעיון הזה של אפקוט, רק עכשיו שמבינים, שקצת קוראים לעומק, שמבינים מה עמד מאחורי הפארק, מבינים את הרעיון של הפארק הזה, שהוא לא פארק שעשועים קלאסי. זאת אומרת, לילדים אין יש מה לעשות שם, אבל זה יותר פארק למבוגרים שמבינים את הרעיון.
כן, זה ממש עם הסיבוב הזה של המדינות, כן?
נכון, אז אתה עושה קצת זה, אחרי זה הולך לאכול ארוחת צהריים מקסיקנית, שותה קצת בירה במתחם הגרמני, עושה הרמת דגל עם החיילים האמריקאים במלחמת בווייב של מלחמת האזרחים, ומסיים עם מופע בעצם את כל המדינות, עם איזשהו כדור צף, כדור הארץ, גלובוס צף באמצע המים עם זיקוקים והקרנות. אז ככה זה פארק מאוד מיוחד, שאנחנו מבינים שהוא בעצם שלב ביניים בחזון של דיסני. אגב, בהמשך יש איזושהי קהילה כזאת קטנה של דיסני שקמה בארצות הברית, אבל זה רחוק מאוד מהחזון של דיסני, איך שהוא ראה אותו.
בוא נדבר קצת על הדברים שאנחנו תמיד רואים כשאנחנו מגיעים לפארקים של דיסני, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים.
יש קודם כל לדיסני, כמו שדיברנו קודם, יש את הקוד של דיסני, מה מותר, מה אסור בפארקים, יש דברים מוזרים יותר, מוזרים פחות. כמו כל ספר חוקים, אני מבין שהוא נבנה בגלל כל מיני דברים שקרו. לדוגמה, היום אסור להכניס מקלות סלפי לפארקים של דיסני.
שמעתם?
אסור להכניס.
למרות שעכשיו אנחנו לא עולים גם על מטוסים, אבל בסדר. בשביל זה יהיה לנו פרק נפרד בשבילכם, כדי שזה יהיה יותר רלוונטי.
נכון. אז אסור להכניס, למה? כי כנראה היו מיליון מקלות סלפי, התחילו לתת אחד לשני בטעות מקרות, או תוך כדי רולר קוסטר, מישהו צילם את עצמו צועק וכו', כך שזה נהיה בלתי אפשרי. אבל יש דברים שהם יותר מוזרים, כי כנראה דברים קרו בעבר, לדוגמה, אסור להכניס כיסאות מתקפלים. לא יודע למה. מישהו מפעם כיסא מתקפל ונצבט לו, לא יודע, אין מושג. כמובן שיש את הקוד הרגיל של אסור אלימות, אסור לרוץ, אסור לקלל, אסור לכל מיני דברים כאלה, אסור ללכת עם קעקועים פוגעניים.
אבל מה קורה, נגיד, אם עכשיו סיימתי לאכול את הגלידה, רוצה לזרוק את העטיפה.
או, אז פה אנחנו לא מדברים על ספר החוקים, פה אנחנו מדברים על כל מיני דברים שהביאו את דיסני, ואנחנו קצת הולכים אחורה, לפעם הראשונה של החזון של איך פארק ייראה. אז כשדיסני היה ילד, לקחו אותו לכל מיני פארקים, שבזמנו זה נקרא ירידים, כל מיני ירידי מזח כאלה בארצות הברית, שהם לא היו כל כך מותאמים לילדים, זאת אומרת, היה שם את הסחרחרה של הסוסים, אבל מצד שני היו שם כל מיני משחקי מזל כאלה, זה היה משהו שהוא לא בנוי למשפחה. ודיסני אמר, אני רוצה להקים את המקום המושלם, שזה כזה אמרה בכניסה לדיסני, המקום שבו המציאות נשכחת, החלומות מתגלים וכל מיני דברים כאלה. ודיסני בא ואמר, אני רוצה שהכל יהיה מושלם. אחד הדברים לדוגמה, זה שהוא מדד, לא הוא עצמו, כנראה המהנדסים בפארקים של דיסני, מדדו את המרחק בין פח לפח. ככה שבכל רגע נתון, אנחנו יודעים שאנחנו מרחק כמה צעדים מכל פח. זאת אומרת, לא יכול להיות שתעבור 10 או 15 צעדים, בלי שיהיה לך פח לזרוק את מה שיש לך ביד. לדוגמה. דוגמה שנייה, כל הבינוי של דיסני נבחר על פי צבעים, שמתאימים בהתייעצות עם בזמנו חברות הצילום, קודק, או לא זוכר איזה חברה בזמנו הייתה, אני חושב שקודק, אבל אני לא בטוח. זאת אומרת שמהנדסים באו ואמרו, איך הפארק ייראה בתמונות ובסרטים. זאת אומרת, הצבעים של הרצפה ושל הצמחים ושל הגדרות, והכל נבחר בהתאם לכדי שהפארקים יצולמו וייראו מאוד 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 צבעוניים ומאוד מאוד מאוד יפים. ובאמת כשמגיעים לפארקים, אתה רואה שהאדמה היא האדמה, המדרכות הן בצבע חמרה כזה, טיפה לא טבעי, כי אתה, היום אתה מבין שזה נבנה בצורה כזה שאתה נכנס לאיזשהו עולם אחר.
אפרופו עולם אחר, זה מצחיק, כי חברה טובה מתבססת גם על העובדה שהיא יכולה לשלוט בכמה שיותר חושים אצלך. בין אם זה חוש הראייה, חוש השמיעה כשאתה נכנס לפארקים, חוש הריח, בין אם זה ריחות, טעמים, עוד מעט נדבר על אלכוהול, מותר לשתות, אסור לשתות, איפה זה עומד.
מעניין ששאלת, אז שנים, היה אסור אלכוהול בדיסני, פותח סוגריים, חוץ ממועדון אחד סודי, שלא נמצא בשום מפות של דיסני, אבל הוא קיים, נקרא מועדון 33, והוא נמצא מועדון חברים אקסקלוסיבי, בין 2,000 ל-10,000 דולר עולה הכניסה, ולדעתי יש רשימת המתנה של כמה חודשים, זה לא כל אחד יכול להיכנס אליו, והוא עושה אירועים סגורים.
אסור להורים לשתות אלכוהול, איך הם ישרדו את היום עם הילדים?
לשים אותם על זה עולם ככה קטן מאוד 3 פעמים ברצף.
והקופסה כבר מסתובבת.
והקופסה מסתובבת. אז יש מועדון סגור לאנשים שמכירים ויודעים, לא כתוב בשום מפה, לא נמצא, יש פשוט המספר 33 על אחד הדלתות, ומי שיודע, יודע. אבל, אם הזכרנו מקודם את גלקסי אדג', שזה המתחם החדש בדיסני, בתמה של מלחמת הכוכבים, אז שם כנראה הולכת להיות מסעדה שאמורה לשחזר איזשהו מסעדה מאחד הסרטים של מלחמת הכוכבים, איזה בר, ושם כן יוגש אלכוהול בצורה זו או אחרת. אז זה לגבי אלכוהול. יש כל מיני סודות מגניבים בתוך הפארקים שאנחנו לא מכירים. לדוגמה, יש שמועה שבתוך, יש מתקן בתוך Animal Kingdom, שנקרא משלחת לאברסט, זה רכבת הרים מאוד 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 גדולה, והיה חלל מאוד גדול בתוך ההר, זאת אומרת, בנו תפאורה של הר, אבל בפנים הוא חלול, אז היה שם הצבעה מה רוצים, ובסוף החליטו, העובדים השפיעו והחליטו, הקימו שם פשוט מגרש כדורסל, שהעובדים יכולים לשחק בתוך ההר כדורסל. אני אישית לא ראיתי את זה, אבל כנראה זה בנוי ככה שזה, אבל מי שיכול...
אבל זה ככה, או שכמו שאומרים שבטירה סינדרלה בקומה העליונה?
זה מצחיק.
יש גם...
כן, אבל גם בטירה וסינדרלה בקומה העליונה זה מעניין, כי...
סתם, פעם אמרו שזה נבנה כדי שיהיה חדר שינה לוולד וליליאן כשהם באים.
נכון. אז גם המשרד שלו היה בדיסנילנד המקורי, זאת אומרת, המשרד של וולט דיסני וכו', אבל עדיין היום מנסים להשמיש חלק מהטירות ל-VIP, Very 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 Important People, שבאים להתארח, וכנראה יכשירו שם שני חדרים, יש שם הצעות ניסויים, כל מיני דברים מגניבים בתוך הטירה. אז יש את המגרש כדורסל ויש את ההצעות ניסויים בתוך הטירה. בכלל יש כל מיני סיורים שאפשר לעשות בפארקים, אבל אפשר להרחיב על הדבר הזה מכאן באמת
עד לפרק הבא.
5 פרקים בערך, רק לדיסני פארקים למתקדמים. אבל הרעיון באמת של הרעיון הכלכלי באמת של דיסני הוא בצורה כזאת של שבעצם השפעה כלל עולמית על הכלכלה העולמית או על בכלל על התרבויות. יש איזו אמרה כזאת שהוא בא ואומרת של לעולם לא תהיה מלחמה בין שני מדינות שיש בהן מקדונלדס. כי יש השפעה מערבית ויש השפעה כלכלית ומדינות לא רוצות. אז אני חושב שהאמרה הזאת יותר נכונה אפילו כלפי פארקים של דיסני, שאם כבר הגענו למדינה שמכילה את התרבות, את הרב תרבותיות ואת התרבות המערבית שדיסני הצליח להשפיע כלל עולמית, אני חושב שמבחינה כלל עולמית האמירה הזאת נכונה גם פה. עכשיו, אם התעכבנו רגע ל-It's a Small World After All, אז מבחינה כלכלית, העולם הוורוד של דיסני הוא לא עולם מושלם, ואני, בעוונותיי הרבים, הצלחתי למצוא משהו שבו הכלכלה גוברת על החלום, או על אני יודע מה, על הקסם. תמיד אומרים Magic Kingdom וכל דבר, הקסם. איפה זה בא לידי ביטוי? אני, באחד הביקורים שלי בפארקים, הלכתי ב-off-season. לא בזה. עכשיו, אני רגיל שאני עומד בתור וכולי, והיופי בפארקים של דיסני שהם מדועים ככה שאתה כמעט לא עומד, אתה כל הזמן זז. אתה זז הרבה. יש נחש מאוד מפותל, אבל אתה זז כל הזמן. ובאוף סיזן אין כמעט אנשים בכל המתקנים. הגעתי ל-It's Small World After All, וראיתי שסגרו חלק מהתור, הכוונה היא שלא פתחו את כל התור, זאת אומרת, יש קיצורים כאילו. כן. אתה לא צריך ללכת את כל הנחש של החבלים, אלא יש קיצורים. והגעתי לתור. ובכל מקום כתוב לך כמה זמן אתה מחכה וכולי, אבל זה לא העניין. ראיתי שהתור פשוט לא מתקדם. אני אומר, מה קורה ליעילות של דיסני? התור לא מתקדם. מתקדם כמו בלונה פארק תל אביב, לא כמו, לא כמו בדיסנילנד, אורלנדו או פריז, איפה שהייתי. אז אוי, לא מצליח להבין. ואז אני מסתכל, אני מתקרב ואני רואה שהמתקן בנוי מסירות. אתה עולה על סירה ועושה את הסיור. והם פשוט החליטו להעלות אנשים, סירה כן, סירה לא. אני הייתי בשוק. זאת אומרת, זה נגד כל היעילות של דיסני. להעלות אנשים סירה, הרי אתה רוצה שהתור יתקדם, אתה רוצה לתת חוויה טובה. אבל הם החליטו שבגלל שהתור קצר, הם מעלים סירה כן, סירה לא. מאיזשהו בירור קצר, הבנתי שזה הנחיות. זאת אומרת, כשיש תור קצר, כדי לבנות על זה, שאתה לא תוכל לסיים את כל הפארק בחצי יום או ביום אחד, אלא כדי באמת לבנות שהפארק הוא פארק ליום, או צריך להגיע אפילו יומיים וכו' וכו', הם פשוט עשו תור מלאכותי, כי הם העלו רק על חלק מהקרונות.
למרות שאם אני חושבת על חיסכון, במרכאות, אז דווקא להעלות את כולם, אתה חוסך יותר מאשר...
נכון, אבל אז את חוזרת הביתה ואומרת, גמרתי את דיסני ביום אחד. ולא, ואז שישאלו אותך, לא...
המוניטין, המוניטין שווה יותר מהכל.
לא, הם צריכים לנהל את התורים בצורה כזאת, שלא אנשים יסתובבו ויגידו אין מה לעשות.
כן.
שכל הזמן יהיה זה, והם ככה בונים את התורים. זאת אומרת, מישהו שמחכה בתור פה, אז הוא לא מחכה בתור במקום אחר. זאת אומרת, הם בונים על איך הם מנהלים את התורים היום. אבל הדבר הזה, והחלטתי לספר את האנקדוטה הזאת דווקא בפרק היום, כדי להבין שבסוף, בסוף, בסוף, חברה כלכלית.
ברור.
וגם אם אני חטפתי כזה קריזה, כי מבחינתי דיסני היה שיא היעילות, ולראות סירות עולות ריקות, ונכנסות למסלול ריקות בזמן שאני מחכה, זה היה מבחינתי קשה מנסות.
שיא השיאים.
שיא השיאים.
טוב, אלעד, אנחנו לא נשחרר אותך, לפני שתספר למאזינים שלנו קצת, מי אתה? איך הגעת לזה שאתה דיסני פן מטורף? מה אתה עושה בחיים? קצת על המשפחה שלך, על הגיל שלך. תספר לנו.
אוקיי, אז אני אלעד, אני עורך דין במקצועי. אני עובד בשירות המדינה כבר 20 שנה כמעט. כעורך דין, עבדתי בפרקליטות, אני היום עובד בכנסת בוועדת הבחירות. אבל העולם של דיסני תפסתי מאז שהייתי ילד. אני גם מוריש את זה לבנותיי. זאת אומרת, אני אחד, אני חושב, היחידים בארץ שיש לו עדיין אוסף של DVD. של 60 כותרים של DVD, והם פותחות את המגירה ומכניסים DVD למכשיר ה-DVD שעובד ונמצא ברשותי, וכך הן בוחרות כל ערב איזה סרט לראות. וכמובן, כל הבית מלא בסמלות של כולם, והיום בעידן הזמנות האינטרנט אפשר להזמין סמלות, לא צריך לנסוע לפארקים שפעם היה צריך בשביל לקנות סמלות, אז יש להם את כל הסמלות. אבל מה שתפס אותי, זה בגיל 11 פעם ראשונה הלכתי לפארק של דיסני, זה עוד נקרא יורו דיסני פריז, והתלהבתי, ואז עוד אבא שלי עשה את אחת הטעויות הגדולות ביותר בדבר הזה, ואמר לי, זה לא הפארק הכי גדול, יש פארק יותר גדול בארצות הברית. באמירה הזאת נגזר גורלי, כי אני הבנתי שעד שאני לא אהיה בפארק הכי גדול בעולם של דיסני, אני לא ארגע, והגשמתי את זה אחרי החתונה, נסענו לשם ל8 ימים רק באורלנדו בפארקים של דיסני.
עשית ערך דבש בדיסני,
עשיתי ערך דבש,
עם האישה.
כן, של 8 ימים, רק בתוך מתחם דיסני. זאת אומרת, הגעתי עם דיסני, עם הטרנספורטיישן של דיסני לתוך הפארק, ואחרי 8 ימים יצאנו והמשכנו לטייל בארצות הברית, אבל...
מקווה שהבאת אותה איתך, את אשתך, שלא שכחת אותה שם.
כן, האמת שהייתה בזמנו, רצה איתי לכל המתקנים, עלינו על כל הדברים הכי מטורפים.
איזה כיף.
אז זה, ומאז אני באמת... החלטתי שאחד החלומות שלי זה באמת לבקר בכל המתחמים, בכל הפארקים של דיסני בעולם, והתחלתי לחקור על הנושא הזה, והתחלתי באמת להיכנס לכל הניואנסים, מה ההבדל בין פארק לפארק, כמה פארקים יש, כי כשאני אמרתי, אני רוצה לטייל בפארקים בארצות הברית, אז אמרו לי, אז חשבתי שכמו שיש בפריז פארק קטן, אז בארצות הברית יש פארק גדול. אמרו לי, לא, יש 4 פארקים. אמרתי, מה זאת אומרת 4 פארקים? יש פארקים, 4 מתחמים בתוכו, עולם המחר, עולם התגליות, עולם המערב הפרוע ועולם ההרפתקאות. אמרו לי, לא, 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 לא. יש 4 פארקים נפרדים, בתוך אחד מהם יש את המתחמים שדיברת עליהם. פה היה איזה פיצוץ מוחי לרגע, אז קיבלתי איזשהו ספר ועבדתי על זה חדש, ומאז אני מקפיד להתעדכן מה שקורה עם הפארקים, עוזר גם לאנשים שרוצים לטוס ומתעניינים בדבר הזה, ובאמת משקיע בזה המון 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 שעות. תמיד כשהייתי קטן אמרו לי שאני מקור בלתי נלאה של מידע בלתי חשוב, זאת אומרת, רק דברים לא חשובים אני זוכר, אז אני באמת מנסה...
אני חושבת שכמה מאזינים פה יחלקו עליך, אבל...
אז אני באמת מנסה לתעל את הדבר הזה לכמה דברים, ואחד מהדברים באמת שאני באמת משקיע בהם הרבה, זה דיסני עם באמת התמחות בפארקים, ושוב, שהם קנו את פיקסאר, אז בום, עולם חדש נפתח. שהם קונים את לוקאס פילמס, בום, אז עוד פעם צריך מלחמת הכוכבים. ועכשיו מרוול, בכלל הכניסו אותי לסחרור, אז בכלל אני לא... קשה לעקוב, קשה לזה, אבל אני משתדלים.
וואו, טוב, אלעד, היה לי כיף בטירוף לשוחח איתך, מה שנקרא to be continued, כי יהיה לנו עוד פרק מדהים על הפארקים ועל כל הטיפים, לפני שאתם מגיעים לפארק של דיסני, אבל בשמחה. זה עוד חזון למועד. אלעד, תודה רבה.
תודה רבה, משי, היה לי כיף, כיף גדול. גם סוף לי. סוף שמישהו מקשיב לי על כל מה שיש לי להציע לפארקים.
עד כאן אבק פיות להפעם. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, על הסאונד שחר ברקת, בצוות ערן רחמני, אני משי היד, נשתמע בפרק הבא. ביי!